בעקבות התשובה, אני רוצה לחזור על הרעיון הכללי, שכשאדם באמת זוכה לתשובה, הוא מתרומם, הוא מתעלה, אבל לא מתנתק. דבר מאוד חשוב. כי למה? אדם יכול לעשות, עושה תשובה, יעני, אני אומר כאן. הוא מוצא את עצמו מנותק מהעולם, מהסביבה, מהחיים, המשפחה לפעמים, מהמדינה שלו. זה תשובה אולי, אבל תשובה בוודאי לא שלמה, חלקית ביותר. תשובה אמיתית שאדם באמת מתעלה ומתרומם מבחינה רוחנית, מבחינה מוסרית, מבחינה תורנית, מכל הבחינות, מבחינה אישית. אבל כמה שהוא מתעלה יותר, הוא מתחבר יותר, בכלל גדול. אברהם אבינו היה, הייתי אומר, האדם אבי בעלי התשובה בעולם, זה היה אברהם אבינו. אבי בעלי התשובה בעולם. הוא הראשון שחזר בתשובה. ולא רק חזר, החזיר בתשובה. היה לו מכון מאיר קטן כזה. כתוב, את הנפש אשר עשו בחורן, אז רש"י אומר במקום, אברהם מגייר את הגרים ושרה את הנשים. היו מכניסים את אותם תחת כנפי השכינה. במילים אחרות, הם החזירו אותם בתשובה. אבל אברהם אבינו לא היה מנותק. אברהם אבינו היה אדם מחובר מאוד. מחובר מאוד לכל מה שנעשה. לא רק מבחינת הקרובים שלו, כל הדברים האלה. גם אפילו אלה שלא היו רחוקים מאוד, כמו סדום והמורה, אכפת לו מהם. מתפלל עליהם, מבקש עליהם. זה מה שהרב למדנו פעם שעברה. נקרא את זה אולי את ההתחלה. התשובה מרימה את האדם למעלה. מכל השפלויות הנמצאות בעולם, ויש שפלויות בעולם. אני לא מדבר במכון מאיר, אני מדבר ברחוב, יש אנשים, תדעו לכם, אנשים חיים בשפל. איך אומרים בחבר'ה? בזבל. במקומות קשים או לא פשוטים וכל הדברים האלה. והתשובה מרומם את האדם, מעלה את האדם מכל אותם השפלויות שבו או באחרים, הוא רואה את העולם בעין אחרת. מרימה את האדם למעלה מכל השפלויות הנמצאות בעולם, ואם זה איננו נעשה זר אל העולם, הוא לא זר. במילים שלנו, הוא לא אסטרונאוט. הוא לא אסטרונאוט, הוא לא חי בעננים, אלא ראשו בשמיים ורגליו מוצבות ארצה. חובר אל כל העולם. אלא הוא מרומם עמו את העולם ואת החיים. לא רק שהוא לא מתנתק, נותן ערך לעולם שהוא חי בתוכו, לחיים וכל דבר. רואה את הכל בעין טובה, כמו אברהם אבינו. זה הפתיח למאמר הזה. זאת אומרת, הוא רוצה להגיד, תדעו לכם, תשובה באמת זה לא רק התעלות, זה לא רק התחברות, אלא זה גם להעלות את העולם שאנחנו חיים בתוכו, לרומם אותו, להעלות אותו. לתת לו חשיבות, לתת לו ערך. איך אומר רבי מאיר? כל הלומד תורה לשמה, כל העולם כולו כדאי הוא לו. כדאי הוא לו. כן. מה זה כדאי לו? הוא חי בעולם טוב. עולם הוא רואה את הכל בעין טובה. ויותר מזה, הוא גם מרומם את כל העולם, מחזק את כל העולם. זאת היא תשובה באמת. מה עם החטאים? מה לעשות איתם? מה אתם אומרים? להפוך אותם לטוב, יפה מאוד. לא להראות את החטאים כאילו דבר שהוא מתנתקים. זה לא שוודאי מתנתקים מהם. אבל יותר הופכים אותם לטובה. יש אולי שמעתם את הביטוי הכל לטובה. מישהו שמע את זה כאן בכיתה הזאת פעם. אשר, אתה שמעת את זה? מי שמע את הביטוי הכל לטובה? איפה שמעת את זה? כל מיני מקומות. ביטוי יפה, מעניין. הוא מבטא את כל האמונה שלנו. למרות זה מילה פשוטה כל כך. למה? אנחנו מאמינים שהאלוקים ברא את העולם לטובה. כן, גם מאמינים, טוב השם לכל ורחמה וכל מעשיו. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. לא כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם. כל זה זה ביטוי לרעיון הזה, שכל מה שקיים בעולם הוא לטובה. מה? ברסלב, לא רק יהודים, אלא לא רק ברסלבים. כל אדם באשר הוא אדם, אם הוא אופטימי, אם יש לו אופי טוב, אז הוא רואה את העולם בעין טובה, והוא אומר, הכל לטובה. הכל לטובה. הוא לא עולה למזכיר את השם השם, אבל הוא אומר, הכל לטובה. המציאות הזאת שהכל לטובה זה לא רק סיסמה, נאמר. זה אמת. האמת היא הכל לטובה. אבל צריך להבין את זה. איך אנחנו לומדים שהאמת הכל לטובה? אז חז"ל אומרים, מלמדים אותם, כשאלוקים ברא את העולם, עצם הבריאה של העולם זה התרחקות מהאלוקות. מדוע? כי העניין האלוקי הוא אינסופי. אינסופי. כלומר, עד כדי כך שחז"ל אומרים, זה כל כך אינסופי שאין לית מחשבה תפיסה בכלל. זאת אומרת, הוא נמצא באינסופי, אתה לא רואה אותו. אבל כשהוא ברא את העולם, את עולמנו, העולם שאנחנו חיים בתוכו, האינסוף הזה נעלם, נכאורה. והוא בא לידי ביטוי בבריאה, בעצים, באבנים, באנשים, בבתים, בכל מה שאנחנו רואים נגד עינינו. זה כבר נקרא התרחקות מן המקור. עצם העובדה שאתה נמצא בעולם מוחשי, פיזי, ארצי, שאנחנו נמצאים בו כאן, אז כבר התרחקת מן השמיים, מן המקור. לא, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה נכון. גם את זה וגם את זה. אבל הארץ והשמיים, במבט השטחי נאמר, הם נראים כשני דברים שונים. אחד, ארציות, נאמר, חומריות, כל הדברים האלה זה רחוק מהמקור הרוחני, המוסרי, הערכי, הדברים האלה. אבל האמת היא שאנחנו צריכים לחבר שמיים וארץ. נכון שבראשית ברא אלוקים שמיים וארץ. וכל העניין שלנו כבני אדם זה לראות את הממד הרוחני, המוסרי, הערכי, בתוך הארציות, בתוך הארץ. לחבר את השמיים. זה כמו גוף ונשמה. באים למכון מאיר. זה כמו גוף ונשמה. כמו גוף ונשמה. אתה יכול להיות גוף בלי נשמה. בפוטנציאל, כל זה יש נשמה. אבל נשמה זה כמו נר. כי נר השם, נשמת אדם נאמר. אתה יכול להדליק את הנר. אתה יכול גם לכבות את הנר. אתה יכול שנשמתך תהיה מוארת. אתה יכול גם מסיבות כאלה ואחרות לחיות בחושך. מבחינה פנימית, מבחינה האישיות שלך, כן. התשובה, זה מה שהרב אומר כאן, לא רק שהיא מרוממת אותנו מכל השפלויות, אלא נותנת ערך לכל השפלויות. זאת אומרת, מכל הירידות אתה לומד דברים גדולים. מכל הטעויות, אין אדם שלא עושה טעויות או שגיאות בחיים, הוא לומד מזה. אז הירידה היא לצורך עלייה. אני לא יודע, מישהו פעם עלה במעלה הקסטל, יצא לכם פעם לנסוע לתל אביב. מי נסע כאן פעם? נסעת? היום ירדת או עלית? עלית או ירדת? ירושלים. אבל אתה יודע, יש שם ירידה. אבל שמת לב שבאותה ירידה יש גם עלייה? איך שמת לב? תלוי בעיניים שלך. לפעמים אתה אומר לעצמך, אני בירידה. תסתכל קצת הצידה, תסתכל שמאל, אתה רואה, כולם עולים באותו כביש. באותו כביש שאתה יורד, אתה גם עולה. מה זה ירידה לצורך עלייה? כשאדם מגיע לתובנה, להבנה כזאת, תפיסה כזאת, שהירידות הן לצורך עליות. אז הירידה זה בעצם עלייה. הוא לא תופס רק את הירידה. הוא אומר, מה המגמה של הירידה? בשביל לעלות, אתה צודק. אחרי הירידה של הקסטל, עולים אחר כך לירושלים. אבל כאן זה יותר מזה. עולים באותו כביש, עולים לכיוון הסיעה לשני. אלא מה? התלוי בעיניים שלנו. אם יש לך עין, חכמה, איזה חכם רואה את הנולד? עין טובה, אז אתה לא נבהל מהירידות. שבע יפול צדיק וקם, כל אחד נופל. אבל הנפילות הן חלק מתהליך של התקדמות, של התעלות, של התחזקות. זה התשובה. התשובה, אתה משיב את הכל לרצון הטוב האלוקי. גם את החטאים והזדונות וכל הדברים האלה, שזה חלק מהחיים, גם שם הגנוז דבר טוב. זה רק לגלות אותו, את הדבר הטוב. כמו שכאן, לא פעם, באים תלמידים אומרים, לא הייתי בזבל, לא הייתי עכשיו בגן עדן. הוא עלה מלמטה למעלה. פתאום הוא אומר, רגע, דווקא התחנה ההיא הביא אותי לתחנה הזאת. אם לא הייתי שם, לא הייתי... גם תחנה שהיא נראית על פניה לא טובה, היא הייתה לטובה בסופו של דבר. זה מובן. זה מה שהוא אומר, שהתשובה לא רק מרימה את האדם, אלא הופכת את הדברים. לטובה, הכל לטובה. וזה תהליך אלוקי, זה לא עניין רק פרטי דרך אגב. וגם ככה אלוקים ברא את העולם. הוא ברא את העולם בצורה כזאת כאילו העולם נחרב, בונה עולמות ומחריבן. כאילו האדם התרחק מגן עדן, הכל התרחק, התרחק מהמקור, אבל בעצם בו זמנית הוא מתחבר, מתחבר. למה המשל דומה למעגל? אתה פותח מעגל, אתה מתרחק מהנקודת ההתחלה. מה קורה בעצם כשאתה הולך ועושה תנועה כזאת? יש כאן שתי תנועות. אתה מתרחק, ובו זמנית אתה מה? מתקרב. זה מעניין מה, שמתם לב לדבר. אם היית רוצה לצייר את ההיסטוריה של המין האנושי בצורה ויזואלית, כן? אז בעצם כל ההיסטוריה זה מעגלים. כל שנה, כל דור, כל זה, זה מה, פותחים מעגל, סוגרים מעגל. אבל צריך לדעת שכל המעגלים האלה של יום-יום, יום ליום יביע אומר, ולילה ללילה יחווה דעת, וכל שנה ושנה, וכל דור ודור, וכל זה, כל זה בתהליך של התפתחות, זה לא נשאר מעגלים סגורים, אלא כל זה, למרות שזה מעגליות כזאת, שיש בה ירידה ועלייה, ירידה ועלייה, ירידה ועלייה, הכל זה כמו קפיץ, אליפסה עולה כזו. אנחנו ממש מתקדמים בציר הזמן, נאמר, שהציר הזה, הכל מתפתח, הכל מתקדם, וזה תשובה. לאן הוא מתקדם, מי יודע? לטובה, לשלמות. להמחיש את הרעיון הזה, הדבר הזה בא לזה ביטוי בזמן, בשבע ימי המעשה. אנחנו נמצאים בשבוע. הקדוש ברוך הוא סידר את החיים שלנו לפי לוח זמנים. יש לנו מעגל יומי, מעגל שבועי, מעגל חודשי, מעגל שנתי, יובל וכל מעגלים, מעגלים. כל מעגל כזה, צריך להבין, יש לו לאן להגיע, הוא מגיע לאיזה מקום. הביטוי לדבר הזה זה השבת. השבת, יום, אתה שישה ימים, אתה בעולם של עשייה, שנראה לך התרחקות מעולם אצילי, רוחני וכו', אבל אתה מגיע בסוף ליום השבת. אתה מגיע, מה זה יום השבת? מעין עולם הבא, שלמות. שבת, שלום, אתה אומר. שבת שלום, זה לא מלתזות רתאי. השלמות ניכרת מתוך השבת. אז יש לאן להגיע, אתה מגיע לשלמות. אבל חז"ל אומרים, כנגד ששת ימי המעשה, 6,000 שנה. זאת אומרת שההיסטוריה של המין האנושי, שהתחילה לפני 6,000 שנה לידי האדם הראשון, שהפתיח שלו, הדבר הראשון באדם הראשון, זה היה גן עדן, מקום טוב. כליל השלמות נאמר ככה. זה היה הפתיח. האדם הראשון שהוא נברא, פתח את העיניים, איזה עולם טוב, איזה יופי, הכל טוב, שום חיסרון, גן עדן. עד שהוא חטא. עד שהוא חטא, הכל נראה בעיניו טוב. התורה מספרת לנו את זה לא על מה שהיה, אלא על המציאות שלנו, להבין אותנו. אנחנו נולדים לתוך עולם טוב. זה האמת, המתרחקים ממנו. מהעולם הטוב הזה. אבל מה, בסוף שבוע מה יש לנו?
שבת.
קראת לשבת מה? מעין עולם הבא. הרמב״ם, כשהוא רוצה להסביר מה זה לעולם הבא, יש לי שאלה, מישהו כאן היה פעם בעולם הבא? חוץ מאשר, שאני יודע שהוא היה. מי היה פעם בעולם הבא כאן? ביקור, קצר. כל ישראל מה? יש להם חלק? מישהו כאן מישראל במקרה? אתה ישראל, קוראים לך ישראל? אתה עכשיו נבחרת ישראל. חז"ל לא אומרים מילים סתם. אם אומרים שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, הכוונה כל אחד ואחד מישראל יש להם חלק לעולם הבא, חוץ מ-א', ב', ג', היה כמה אנשים בודדים. אבל האמת, מה זה העולם הבא הזה? כשהרמב״ם מדבר עליו.
כהנים ולוויים?
כן.
אבל לשבת יש שני דברים טובים. היא טובה לשם, שאנחנו כל הזמן, בזכות השבת אנחנו מזכירים אותו.
פללים.
כל הזמן מזכירים את השם, וזה זה, זה הזיכרון שאתה מזכיר את השם כל הזמן, בכל השבוע, וזה טוב לאדם שיש לו תמיד.
נכון, חציו לכם, חציו לשם. ככה חז"ל אומרים, חציו לכם, חציו לשם. אבל כאן זה עוד, מדרגה עוד יותר גבוהה. הוא אומר, השבת זה מעין עולם הבא. ככה יש במזמורים של שבת, אנחנו שרים, אומרים מעין עולם הבא, יש מעין עולם הבא, מעין עולם הבא, יש שיר כזה. אתה טועה מטעם העולם הבא בזה. הרמב״ם, כשהוא רוצה להסביר מה זה עולם הבא, וצריך להקשיב טוב טוב לרמב״ם. הרמב״ם הוא שכל ישר כזה. הוא לא מדבר מיסטיקה, מדבר באופן ישיר. הוא אומר, העולם הבא הוא אומר שתי דברים. הוא מביא את חז"ל, מסכת קידושין. הוא אומר, העולם הבא, א', זה עולם שכולו ארוך, ב', זה עולם שכולו טוב. אני צריך לדייק בלשון, מה הכוונה? עולם שכולו ארוך, הכוונה היא נצחי, אינסופי. נחלה בלא מצרים, כמו אצל שבת נאמר. כל המענג את השבת זוכה לנחלה בלא מצרים. נקרא עולם הנצח. אנחנו חיים בעולם חולף, עולם עובר. חולף. אבל הרמב״ם אומר, זה עולם הנצח. תקף אני רק אסיים את הדברים האלה. ב' זה עולם שכולו טוב. אין שם רע, רק טוב. שאלו אותי איך הרמב״ם יודע? מהחז"ל. אבל הרמב״ם אומר בהמשך, וכל מי שהוא עושה מעשים טובים, הולך בדרך השם, תורה, מצוות, תואם, זוכה ליהנות מזיו זה, מאור זה, לראות איך שבאמת העולם כולו טוב וכולו ארוך. מה רצית לשאול?
ומה זה בעצם עולם
הבא? מה?
לפי הפשט עולם הבא אפשר להבין עולם הבא שבא אחרי העולם הזה.
כן, כן, אני בדקתי את זה, כן, נכון. אבל צריך להבין, זה לא סותר אחד השם. מדוע? יש עבר, הווה, עתיד. עתיד, העולם הבא. הווה, העולם הזה. עבר, עבר. עכשיו, יש שתי מבטים על גורם הזמן, על המציאות בכלל. יש מה שנקרא מבט של פירוד. עבר לחוד, עתיד לחוד, הווה לחוד. בדרך כלל אנשים חיים את ההווה. למה? זה המציאות עכשיו עם כל הבלגן שלו. אבל יש אנשים כאלה, בוגרי מכון מאיר בדרך כלל, שהם מסתכלים גם על העבר של אלפי שנים. שאל אותי איך הם עושים את זה? יש משקפת מיוחדת. תנ"ך. שמעת על התנ"ך? אתה נפגש עם לפני אלפי שנים. אבל גם על העתיד. גם על העולם הבא. מקודם שאלתי אתכם מה יהיה בעתיד, מי אמר שיהיה טוב? מי אמר שיהיה טוב? מי? מה יהיה? מה זה המילה מה יהיה? עתיד או הווה?
עתיד.
יהיה טוב. בין שמות האלוקים יש שם שנקרא היה. השם הזה הוא מרמז לנו שהכל טוב. לכן משה רבנו כשהוא בא להוציא את בני ישראל ממצרים, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מה אני אגיד להם? מי שלח אותי? מה? מו? מו? הוא אומר, תגיד להם, היה אשר היה, תראה הם יבואו אחריך. תגיד. היה, כשם שהייתי אתכם בגלות זאת, הייתי אתכם בגלות... היה, היהודים יבינו את הסיסמה הזאת. בעצם מה הוא רוצה להגיד? תגיד, שיהיה טוב! יהיה טוב, אני באחריך. הולכים אחריך. אבל לא כתרגיל, המגמה היא טובה. העתיד צופן בתוכו, מה טוב או רע, מה אתם אומרים? תלוי בך. מצד האמת זה נכון שזה טוב. זה המצב האובייקטיבי, אבל המצב הסובייקטיבי זה תלוי בך. תלוי איזה בן אדם אתה. אם אתה בן אדם אופטימי, אם אתה אדם בעל אמונה, אז אתה רואה את העתיד בהווה. אתה אומר, זה טוב. זה נקרא צדיקים לעתיד לבוא. אז ראיתי דווקא אתמול באחד הספרים של נדמה לי הרב הנזיר, הוא אומר את הדבר, הוא אומר שיש ביטוי כזה, ציפית לישועה. אני תמיד חשבתי, מה זה ציפית? שואלים את הבן אדם שהוא בא לשמיים, כמה שאלות במסכת שבת. אחת השאלות, ציפית לישועה, עסקת בפריאה ורבייה, עסקת בתורה, נסעת נתן באמונה, שש שאלות שואלים את האדם. מה זה ציפית לישועה? אז הייתי אתמול, הוא אומר, אתה ציפית בהווה, בעכשיו, שהישועה של העתיד היא נוגעת לך עכשיו? כאילו העתיד מקרין אליך להיום, לעכשיו, ציפית למצב הזה? היית במדרגה כזאת של העולם הבא, הבא אמרנו העתידי, כמו שאתה אומר, שהוא בהווה? שהעתיד שלך הוא כבר בהווה? אתה חיית את הדבר הזה? זכית לחלק לעולם הבא. העתיד שלך כבר בהווה. דוגמה, מישהו כאן התחתן פעם, יצא לו, מה אתה אומר? כל הכבוד. בחופה, ציפית לישועה? ציפית לעתיד? ציפית או לא? קצת. טוב, אתה חתן, אבל כלה ודאי. לכן אומרים, כל המשמח, חתן, לא כלה. למה החתן באותו רגע חושב, מה, פרנס אותה, ממה נחיה? כלה אומר, מה אכפת לי, יש בעל, לפרנס אותי, עשי לי את הכל. למה? כי אתה הולך להקים בית. אם אין לך חזון בבית הזה, זאת אומרת, אם לך עתיד בבית הזה, אם אתה לא רואה בעיני רוחך, מה יהיה, איך ייראה לעתיד הבית הזה, אתה מסכן, אתה אומלן. אתה אומלן. אבל אם אתה בא, אתה רואה את העתיד בהווה, מתחת לחופה, אתה מבסוט חלק. אתה עוצם את העיניים, עוד מעד אני אהיה בן 70, יהיה לי 20, 30, 40 נכדים, איזה מותק, איזה יופי. עוד אין לך ילדים, שום דבר. אבל אתה חי כבר את העתיד. יכול לקרות דבר כזה? כן.
צריך לחיות את ההווה או את העתיד?
אה?
צריך לחיות את ההווה או את העתיד?
את העתיד בהווה. זה נקרא אדם בעל חזון. לא רק חזון כללי כמו נביא או הרצל כזה שהיה לו בעל חזון. כל אדם בלי חזון כמו מת. אדם צריך באיזשהו מקום, בחיים ברמות של טווח קצר, טווח ארוך, יש מדרגות בכל דבר כזה. האדם צריך להסתכל קדימה, קדימה אל העתיד שלו, ולהתנהג בהווה בהתאם לעתיד. הצפוי, לתכנן דבר, לחשוב, להאמין בדבר, למרות שכרגע הוא לא קיים, אבל זה נותן לך את המוטיבציה, את הרצון, את כל דבר. בלי עתיד, אדם בלי עתיד, איך אומרים, אתה בלי עתיד. אני אשאל שאלה, ותקל, אני אוכיח לכם שאני צודק בדבר הזה. מי יש לו כאן עתיד בחיים? הרים, לא רגע, הרים, אגיד. תסתכלו עליו, הוא מחייך. מי אין לו עתיד בחיים כאן? מי מיואש? לא מחייך. מסכן. אומלל. יכול לקרוא דבר כזה? זה לא, הוא כל אחד מאיתנו. באותו רגע שאתה מאמין שיש לך עתיד, לא רק שיהיה לך, אתה אופטימי, אתה שמח, אתה מחייך. ברגע שהכל חסום לפניך, ואתה אומר בלבך, במחשבה של ייאוש, אין לי עתיד, אתה ממש בדיכאון, אתה ביוש. העתיד זה לא דבר מקרי, זה דבר ודאי, זה העולם הבא. איך אומרים חז"ל? אומרים שהעולם הזה דומה לפרוסדור, בפרקי אבות. והעולם הבא הוא דומה לטרקלין. עדכן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. אז אבל הרב סיודה, זכר צדיק לברכה, מסביר את הרעיון בצורה יותר עמוקה. הוא אומר, כמו שפרוסדור וטרקלין זה הסלון, הארמון נניח. הפרוסדור והסלון מחוברים ביחד. אומר הרב סיודה, האור שבטרקלין חודר לפרוסדור. יש לנו חלק לעולם הבא, למרות שאנחנו בעולם הזה. כל אחד לפי מדרגתו. הכוזרים מביא את הדבר שהנוצרים והמוסלמים, כל אלה, הם הרי לקחו, גנבו מאיתנו מושגים כל מיני, הם גם משתמשים במושג עולם הבא וגן עדן וכל הדברים האלה. אז אומר הכוזרי, כשמדבר על עולם הבא, הכוזרי היה, בהתחלה היה, לא היה יהודי, כל זה. אז הוא מסביר שבאים אל הנוצרי או אל המוסלמי או משהו כזה, בקשר לשכר המובטח לו בעולם הבא, אז שואלים אותו, נו, אתה רוצה? הוא אומר, כן, כן. אבל הוא אומר, אף פעם לא ראיתי מישהו חזר מהעולם הבא, ולכן באופן נימוסי הוא אומר, כן, 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 כן. מעדיף לחיות 1,000 שנים בעולם הזה. למה? הם מנתקים את העולם הבא מהעולם הזה. כאילו זה שני עולמות. ואנחנו עם המייחדים, אנחנו מחברים את העולמות. בשבילנו העולם הבא והעולם הזה והעולם שהיה, זה עניין אחד, מגמה אחת. זה רצון השם, הכל לטובה. בעולם הזה, גם בעולם הבא. הכל משרת את אותה מגמה, אותו את העניין. זה מובן הדבר. בכל זאת, נחזור לנושא של התשובה שלנו. אדם שזוכה לתשובה, אפילו החטאים והזדונות וכל הדברים האלה, הוא רואה אותו בעין טובה. הוא אומר, למדתי מזה, החכמתי מזה. נעשיתי יותר טוב, דווקא מהנפילות, מהניסיונות, מהקשיים. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. אז הכישלון הוא לטובה או לא לטובה? תלוי איך אתה רואה את זה. אבל מבחינה אובייקטיבית, זה לטובה או לא לטובה? ודאי שהוא לטובה. אם אתה ילדותי, אז זה לא לטובה. אבל אם אתה בוגר, אז זה כן לטובה, הכל כן לטובה. זה מה שהוא אומר כאן. אלא הוא מרומם עמו את העולם ואת החיים, אותם הנטיות של החטא הן מזדקחות בו, נשות תאורות. הרצון העז, הפורץ כל גבול שגרם לחטא, אותו רצון שמקורו באלוקים פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, שלכאורה גרם לך לחטוא וליפול וכל הדברים האלה, אותו רצון גנוז בו דבר טוב, הוא מתהפך לטובה. הוא בעצמו נעשה, אותו רצון נעשה כוח חי ופועל גדולות ונשגבות לטובה ולברכה. כמו שאומר ריש לקיש, כל מי שזוכה לתשובה מאהבה, כל הזדונות מתהפכות לו לטובה, הכל לטובה. ודווקא ריש לקיש אומר את זה, למה? כי הוא היה בעצמו בעל תשובה גדול, כי הוא היה ליסטים. איך אומרים היום, יש מאפיה קוראים לזה? משפחות הפשע או משהו כזה. מאפיה. אז הוא היה כזה, הוא היה ראש של הליסטים, ופתאום הוא התהפך, הכל התהפך אצלו. הוא אומר, הכל, כל הזדונות נהפכים לטובה. שאלו אותי איך הוא עושה את זה. אני לא יודע, שאלו אותו, את ריש לקיש. אבל הוא זכה לתשובה מאהבה. אז הוא אומר, כל אלוקים סידר לטובה. וגדולה של חיים עם קור הקודש העליון חופפת תמיד על התשובה ועל כל נושאי דגלה. אני רוצה להתייחס לביטוי גדולה של חיים. יש קטנות של חיים ויש גדולה של חיים. גדולה זה חיים בעלי ערך, בעלי חשיבות, שכדאי לחיות אותם וכל זה. קטנות של חיים זה חיים מבוזבזים כאלה. שאין בהם ערך, אין בהם חשיבות, הכל נעלם. אדם שזוכה באמת לתשובה, כמו שהוא אומר, החיים שלו אחרים לגמרי, יש לו חשיבות, יש ערך לכל רגע, לכל שעה, לכל יום בחייו. גדלות, גדולה זה חסד בדרך כלל. יש גדולה, יש גבורה. חיים טובים של חסד, של אברהם אבינו כזה. כל הזמן רק לעשות טוב, לעשות טוב, לעשות טוב. יש בשביל מה לחיות, בשביל מה יש לחיות מי יודע? בשביל לעשות טוב, בשביל מה נולדנו חבר'ה? מי יודע בשביל מה נולדנו? הם לא יודעים,
חבר'ה.
להיות בן אדם טוב, ואם אתה מממש את זה, אתה חי חיים גדולים. ואם אתה לא מממש את זה, אתה חי חיים כאלה קטנים. זה פשוט. ואדם שזוכה לתשובה, אומר, הוא מממש את זה. לא רק במידות, במעשים, במחשבות וכל דברים. הוא רואה טוב בכל דבר. הוא רואה את הרצון הטוב של אלוקים בכל דבר. זה מה שנקרא בעלי תשובה באמת. שהם, האנשים האלה, הם הסולת של כל החיים. יש סולת ויש פסולת. הם, הסולת זה החלק הטוב של החיים. הם הסולת של החיים. ואנשים האלה קוראים לתיקונם כל הזמן. קודם כל הם טובים מעצמם, לא מאחרים. אבל גם האחרים, לתקן, לתקן עולם במלכות שדי, לתקן, 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 כל מה לתקן. זה עניינם של בעלי, כל הזמן. יש חשיבות, יש ערך. לכל דבר קוראים לתיקונם, להסרת מכשולים וישיבה אל הטבע הטוב והאושר האמיתי. מהו הטבע הטוב של האדם? אלוקים עשה את האדם ישר, עשה אותו ישר, לחזור להיות ישרים, ומתוך כך גם מאושרים, מיושר ואושר קשור אחד בשני. המציאות מתגלה בכלל במבט לגמרי אחרת מאשר מקודם, אם האדם זוכה לזה. אל העליוניות הנשגבה החופשית באמת, הראויה לאדם העולה למעלה, על פי מקורו הרוחני ויסודו של האדם, שהוא בצלם אלוקים. צלם אלוקים, הכוונה, תדע לך, אתה יכול להאיר לא רק את נשמתך, אלא גם את העולם שאתה חי בתוכו. יכול להיטיב, להעיר, לעשות דברים טובים. אתה לא מוגבל מבחינה זאת שאתה מתייאש מעצמך או מהעולם, מהסביבה, כל הדברים האלה. זה נקרא צלם, כי הוא מדרגות בגילוי צלם אלוקי. חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שהוא נברא בצלם, דהיינו בעל יכולת. כן, זה העניין של התשובה. יש שאלות עד לכאן, רבותיי. תשאלו אותי, תעשו איתי חסד. שאלות. כן, בבקשה.
האם כל בן... חושב שכל בן אדם נולד, חושב שהוא רוצה לעשות טוב. ההבנה שלו של לעשות טוב היא מתפתחת. כלומר, האם מצויר אדם שנולד ורוצה לעשות רע? מבורות הוא עושה רע?
קודם כל כן. עץ הדעת, טוב ורע. בשלבי האדם אפשר להבחין בשני שלבים עיקריים. האדם הראשון הכוונה. השלב הבראשיתי לפני החטא, את הדעת טוב ורע. כמו שאתה אומר, הוא נולד רק לטובה. הקדוש ברוך הוא אומר דבר אחד. אני שם אותך בגן עדן, מקום הכי טוב בעולם. אבל אתה צריך שם לא להיות פסיבי. לעובדה או לשומרה? לעובדה, אל תחשוב שהטוב הזה, אם לא תעבוד, יישאר אצלך. צריך לעמול, לעבוד. רש"י אומר, מצוות תעשה, מצוות לא תעשה. לשומרה מה זה? תיזהר. אל תהיה נאיבי. אתה חי בעולם שמסביבך יש... יש מלכודות, מכשולים, כל מיני דברים כאלה. איפה זה כל זה מדובר? בגן עדן. ומה לעשות שהאדם מתגלגל מה שהתגלגל? וחטא. לפני שהוא חטא, הטוב והרע, לא שהוא לא היה בפוטנציאל, נאמר כך. כי כל מה שיש בחירה חופשית, יש גם טוב ורע. חייב להיות, אחרת זה לא בחירה. אלא מה? אומר הבעל נפש חיים, מסביר את הדבר הזה, אומר כך. האדם לפני שהוא חטא, הוא היה יכול לחטוא, אבל לא הייתה לו אהבה אמינה לחטוא. לדוגמה, הוא היה יכול להכניס את היד שלו לאש. הוא רוצה, הוא מכניס את היד לאש. אבל הוא, אז הוא אומר, למה שאני אכניס את היד לאש? אני אקבל קביעה. בכלל הוא לא חשב להכניס את היד של לאש. או כמו, אני אתן דוגמה תמיד כאן לסיגריות. יש כאן מישהו שמאשן? אל תגידו לי. זה לשון הרע. אני לא רוצה שתגלה מזה בלשון הרע. אני כבר... לפני החטא, לא הייתה לו בכלל אבא אמינה לאשן. אבא אמינה, למחשבה אפילו, אומר, מה, אני משוגע? אני איפה, התחלקתי על השכל? להכניס אש לתוך הריאות? ועוד רעל? ועוד כתוב על הקופסה, זה סכנת מוות? רק אדם מה? אדם לא נורמלי עושה דבר כזה. זה כמו שאני אכניס אותך למדורה. כאן זה יותר גרוע, את הריאות שלך אתה מכניס לתוך. נכון? אחרי החטא, הוא כבר מכור לסיגריה. הוא אומר, אני זה סיגריה, תביא לי סיגריה, תביא לי, לא, אם אין לי סיגריה זה לא אני. מה קרה כאן? איזה מהפך. לפני החטא, הרע היה חוץ ממנו. אחרי החטא היה כבר איפה? היה, נהפך לקרימונולוג. החטא כחלק ממנו. יכול לקרות דבר כזה? הוא לא מרגיש בזה בכלל. הוא אומר, זה אני, אני זה החטא, אני זה השתייה, אני זה הסמים, אני זה אני. זה ההבדל בין, כן, בבקשה.
איך יכול אדם לדעת אם הוא טוב?
יש לי בחדר סרגל כזה, אתה עומד יד הסרגל, ואתה רואה אם אתה טוב או לא טוב. אם אתה ישר, בסדר. אם אתה עקום, רואים את זה על הסרגל. בוחן כליות ולב, אלוקים, הוא יודע אם אנחנו טובים או לא. למה? אתה צודק. יכול להיות שאדם, כמו שהרמב״ם אומר, שבעלי מידות רעות ודברים כאלה, הכל אצלו הפוך. הרע זה טוב, הטוב זה רע. הופכים מר למתוק, מתוק למר. רע לטוב. אתה אומר לאדם שהוא לא בסדר, אתה לא בסדר, הוא אומר, אתה לא בסדר, מה פתאום, אני בסדר גמור. אתה צודק. אז יש בוחן כליות ולב, אבל יש גם תורה. התורה זה מראה. אתה מסתכל במראה, אתה רואה אם אתה טוב או לא טוב. כתוב, כבד את אביך ואת אמך. אתה מסתכל במראה, אתה אומר, רגע, רגע, איפה אני ואיפה כיבוד אביהם? יש, אתה טוב. אין, אתה לא טוב. בשביל זה יש לנו את התורה. התורה היא אמת המידה, יקנה מידה לטוב ורע. לכן נאמר בתורה, אין טוב אלא תורה, כי לקח טוב נתתי לכם, אל תעזובו.